נקדים שתי הקדמות ואחר כך נשתדל להגיע אל המבוקש. אחד, הקדמה ראשונה. אני מקריא את כבר הקראנו את זה פה פעם, אולי יותר מפעם. זה ההקדמה של בעל המאור לספרו. אמר זרחיהו הלוי ברבי יצחק: במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד, כדכתיב: לכן שמח ליבי ויגל כבודי. יגל כבודי, כמו שכאילו היינו אומרים תגל נפשי, ויגל כבודי, תגל נפשי. וכתיב: אורה כבודי, כאילו אמרנו אורי נפשי. וכתיב: למעלה זמרך כבוד, כן, תזמרך נפשי. אז הנפש, ומדובר פה על הנפש החיה שהיא נקראת כבוד, כך כתוב כאן, הנפש החיה. כשמדברים על הנפש החיה, אז מתכוונים כאן למה שמחיה את האדם. זאת אומרת, אותה נפש שהיא זאת שעליה נאמר ויהי האדם לנפש חיה. נפש חיה, זאת הדרגה הראשונה של חיבור לחיים. זאת אותה דרגה שהתורה קוראת לזה, כי הדם הוא הנפש. זאת הדרגה שהיא נקראת בלשון חז"ל הנפש, שהיא ההתחלה של השיעור קומה הרוחני של האדם. זהו החלק התחתון ביותר של השיעור קומה של המערכת הפנימית של האדם. זהו החלק התחתון ביותר, וזהו החלק שהוא נקרא בלשון חז"ל שיתופה דגופה. זה הכוונה, זה החלק שמשתתף עם הגוף. החלק שהחיבור שלו עם הגוף הוא זה שעושה את האדם לאדם חי. על רחל אמנו כתוב: ויהי בצאת נפשה כי מתה. צאת, תצא, רוחו בדרך כלל כתוב. או הלשונות תמיד, בדרך כלל, יציאת נשמה וכדומה. כאן כתוב: בצאת נפשה כי מתה. זאת הדרגה המתחברת לגוף. את הדרגה הנמוכה ביותר, הראשונית ביותר, היא זאת שמתחברת לגוף. על זה כתוב בתוספות, שמי שמוציא טיפת דם מחברו בשבת, אז הוא מתחייב משום נטילת נשמה. משום שהדם הוא הנפש, וכל טיפת דם היא כאילו טיפת נפש. אז יש כאן נטילת נשמה. נטילת נשמה ממש. הדם. זאת הדרגה הנמוכה, התחתונה, הראשונית, כן, של החיבור, של גופו של אדם, לחלקים היותר עליונים. הנפש זאת הדרגה הנמוכה ביותר של המערכת הרוחנית של האדם. על זה כתוב, על זה הוא אומר, שהנפש הזאת נקראת כבוד. הנפש החיה, ככה הוא קורא לה. אותה נפש היא נקראת כבוד. מצינו במקומות רבים בכתוב, שהנפש החיה נקראת כבוד. הסיבה לכך, הוא אומר, כי הבורא אצלה על האדם מכיסא כבודו. הוא בא, נתן עליו מהודו, והוא העצם הנחשף אל יסודו. כך הוא אומר. הוא אומר שהבורא אצלה מכיסא כבודו. הדרגות היותר גבוהות, הדרגות שנקראות ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז נשמת חיים שכתוב על זה ויפח באפיו, אז על זה אומרים חז"ל, מי שמן דנפח מדילי נפח. כן? ויפח זה מעצמו. על זה אי אפשר לומר, על הנשמה אי אפשר לומר שהבורא אצלה מכיסא הכבוד. זה ממערכת יותר גבוהה. זה כביכול, כן, מנשמת פיו של בורא העולם. זה פירוש המילה ויפח. ויפח זה נקרא, מנשמת פיו הוא נפח בנו נשמה, נשמת חיים. אבל הנפש, הדרגה הזאת שנקראת הנפש החיה, אז היא אצולה מכיסא הכבוד. כך כתוב. היא, רק היא, אצולה מכיסא הכבוד. והיא נקראת כבוד. היא נקראת כבוד, זה שמה. אותה נפש נקראת כבוד. בכתוב היא נקראת כבוד. תמיד רבותינו מחלקים את המערכת שנקראת נפש, רוח, נשמה. כך זה הסדר מלמטה למעלה. מהתחתון עד העליון. נפש, רוח, נשמה. הנפש מקבילה לכוח שנקרא מעשה אצל האדם. נפש מקבילה למעשה, רוח מקבילה לדיבור. נשמה מקבילה למחשבה. האדם, כן, המבנה הפנימי של האדם, מה שנמצא בתוכו, זה מחשבה, דיבור, מעשה. המעשה כל אחד יכול לעשות, מעשה גם בהימה יכולה לעשות. דיבור אין לה לבהימה, מחשבה יש גם למעטים מאוד מאיתנו. אבל דיבור, כן, דיבור יש לבני אדם בדרך כלל. אבל מעשה, זאת הדרגה שנקראת נפש. מעשה. מעשה זה דבר שהוא, זה די נמוך. עוד פעם, יש בהמות שיודעות לעשות הרבה מעשים, הרבה דברים. בהמות יכולות לפעול הרבה הרבה דברים. אם מאמנים אותם, מאלפים אותם, יכולות לעשות גדולות ונצורות. במה שנקרא מעשה. לפעול. הנפש היא דבר שבעצם הוא משותף גם לבעלי חיים. גם להם יש מה שנקרא נפש. מה שנקרא נפש יש גם להם. יש להם רצון, איזשהו. הנפש בלשון הקודש נקראת רצון. כדכתיב, כמו שכתוב, אם יש את נפשכם וכדומה. נפש נקראת רצון. והדבר הזה, החלק הזה, הצורה הזאת, כן, הצורה הנמוכה הזאת של חיבור גוף עם מערכת של, כן, מערכת שיש בה איזה, כן, איזה תפיסה קצת לא פיזית לגמרי. מה שנקרא מערכת של רצון, של איזושהי תוכנית, איזושהי שאיפה להגיע לדבר מסוים ולבצע את זה. כל הדברים האלה הם שייכים לדרגה שנקראת נפש. הדם הוא הנפש. אותה נפש נקראת כבוד. אצל אדם הנפש הזאת נקראת כבוד. כי הבורא אצלה מכיסא הכבוד. כך כתוב. בורא העולם האציל את הנפש הזאת מכיסא הכבוד. לכן הנפש עצמה נקראת כבוד. מה הכוונה לפי ערכנו? מה אנחנו יכולים להבין בזה? משה רבינו כשהוא עלה לקבל תורה, כתוב בגמרא, כשמשה רבינו עלה לקבל תורה, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? אמר להם, לקבל תורה בה. ככה אמר הקדוש, ככה השיב הקדוש ברוך הוא למלאכים. אמרו לפניו, חמדה, חמודה, גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות. קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? תורה, את התורה שלך אתה מבקש להוריד למטה, לתת אותה לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אתה צריך לענות להם. אתה צריך לענות להם. אמר לו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. ככה, תמיד, כשמדברים על מלאכי השרת, העולם של מלאכי השרת הוא עולם שכולו דיבור. מלאכי השרת הם כולם. בגמרא, במסכת חגיגה, בדף י' ד', כתוב בגמרא, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך. המלאכים הם כולם, כולם, כל עניינם של המלאכים, הם כביכול, אותם דיבורים של בורא העולם שצריכים להתקיים. כיוון שעל כל הדיבורים נאמר, ישלח דברו. ישלח דברו. בורא העולם שולח את דברו. דהיינו, דבריו הם שלוחיו. הם המלאכים. הרבה פסוקים יש. ישלח דברו וימסם, ישלח דברו וירפאם. או הפסוק הידוע, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתי. כלומר, הדיבור הוא דבר ששלוח מאיתו אלינו. ומכיוון שהמלאכים הם השלוחים, אז הם אותם ישלח דברו, אותם הוא שולח. הם השלוחים, והם דבריו. דבריו הם שלוחה. נמצא שאותו עולם שבו נמצאים המלאכים, אז העולם הזה הוא כולו עולם של דיבור. כולו עולם שדבריו של בורא העולם הם שם מציאות. שם הם מציאות. ומשם, אז הדיבורים האלה נשלחים להתבצע, להפוך להיות מציאות בעולם. אז לכן, אומר משה רבינו, הם ישרפו אותי בהבל שבפיהם. ההבל שבפיהם, אותו הבל שמוציא את דיבוריו של בורא העולם, כנגד זה אני לא יכול לעמוד. זהו הבל שבפיהם. כוח הדיבור שלהם. כוח הדיבור שלהם, הם נושאים איתם כביכול את דיבוריו של בורא העולם. ודיבוריו של בורא העולם הם דיבורים שהם אש. אש. אלה דיבורים שהם שום דבר לא יכול לעמוד כנגדם. הדיבורים האלה הם מתקיימים, הם מתבצעים, הם יוצאים לפועל, מתגלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם תשובה. זאת אומרת, אתה פוחד מהם משום שהם חזקים ממך במה שנקרא דיבור. אתה יכול לעשות דבר שהם לא יכולים. אתה יכול לאחוז בכיסא כבודי והם לא יכולים. זה דבר שכשאתה תוחז בכיסא כבודי, אז אתה תהיה במצב, במין, כן, במציאות כזאת, שהם לא יכולים לפגוע בך. כי הם... כאן, אל הדבר הזה הם לא יכולים להגיע. את זה הם לא יכולים לעשות. הם, אין להם ידיים לאחוז. אין להם ידיים לאחוז. ידיים לאחוז יש רק לעולם המעשה. ובאמת, הרי כך, כך היו הדברים. כל מה שמשה רבינו ישיב למלאכים, אז הוא ישיב להם רק מכוח, רק מתוך עולם המעשה. אתם, אין לכם שום שייכות לחלק המעשה של התורה. כמו שהוא ישיב להם. חלק המעשה של התורה לא שייך לכם. חלק הדיבור של תורה, זה שייך לכם. יכול להיות. אבל חלק המעשה של תורה, זה צריך להיות רק למטה. רק בעולם המעשה הוא צריך להיות. אחוז בכיסא כבודי, כך כתוב. אחוז בכיסא כבודי. זה דבר ברור, דבר מובן, כן. דבר מובן מאוד. פשוט וברור. שאין שום אפשרות. להגיע לכבוד שמיים אמיתי, אותו כבוד שמיים שבורא העולם לשמו, כדי שהוא יתגלה, כדי שזה, אותו כבוד שמיים יתגלה, לכן ברא כביכול בורא העולם את העולם, את כל העולם כולו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. רק כדי שיתגלה כבודו. וכבודו יכול להתגלות רק מעולם המעשה. כל העולמות שהם מעבר לעולם המעשה, כל העולמות האלה, שם השליטה היחידה היא כביכול של בורא העולם. שם אין מקום לבחירה, שם אין מקום לאיזשהו הרהור לעשות את ההפך. שם לא עולה על דעתו של אף אחד לעשות את ההפך. אין שם, זה עולם שאין בו בחירה. זה עולם שכולם מוציאים לפועל את הכוונה שהייתה בבריאתה. ואין, אין יותר מזה. אין שם שום מציאות של בחירה, לא שייך גם. כבוד יכול להגיע רק ממקום ש... כמובן, רק מאותו מקום שיכול גם לא לכבד, גם לעשות את ההפך. גם ל... לא רק לא לכבד, אלא אפילו לבזות. כן. רק ממקום כזה יכול להגיע כבוד. כבוד יכול להגיע רק ממי שיכול גם לא לכבד. מי שהבחירה בידו. כבוד כזה, זה נקרא כבוד שלשמו כביכול ברא בורא העולם את כל העולם כולו. זה ורק זה. אין מי שיכול לאחוז בכיסא כבודו של בורא העולם, רק אדם. הוא היחידי שהוא יכול לאחוז בכיסא כבודו. לאחוז בכיסא כבודו זה הכוונה. כביכול, כיסא כבודו של בורא העולם, יש לי בו צד מסוים, כן, של אחיזה. כמובן, כן. יש כאלה בני אדם שהם אוחזים בכיסא כבודו והם יכולים לומר כולה שלי. ישנם בני אדם שהם מביאים כבוד שמיים בצורה כזאת שמותר להם, כן, כיסא כבודו של בורא העולם הוא שלהם. אחוז בכיסא כבודי. משה רבינו אוחז בכיסא כבודו. מכאן הוא משיב להם תשובה. זאת אומרת, אותו חלק תורה, אותו חלק תורה, שהחלק הזה הוא זה שנקרא כבוד. כבוד! אותו חלק תורה עליו המשנה אומרת, אין כבוד אלא תורה. שנאמר מהרבה פסוקים, כבוד, חכמים ינחלו. התורה נקראת כבוד. באופן, אותה מציאות יכולה רק מכאן להגיע. רק שהתורה תינתן הנה, לכאן, אלינו. אז מי שאוחז בכיסא כבודו, הוא זה שמוחזק בתורה. אין כבוד אל התורה. כיסא כבודו של בורא העולם, מי שמוחזק בו, מוחזק בתורה. מכאן הכוח של משה רבינו להתווכח עם המלאכים, לנצח אותם ולהוריד את התורה למטה. בנבואת יחזקאל כתוב, במראה של יחזקאל, מה שנקרא בנבואת המרכבה של יחזקאל, שם כתוב שהוא ראה את הכיסא ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. דהיינו, הכבוד עצמו, כיסא הכבוד, הוא כיסא שהוא הנושא של הכבוד, הוא זה שעליו הכבוד ניסה. את הכבוד עצמו הוא ראה בצורת אדם, ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. זאת ההפטרה של חג השבועות. דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, דהיינו, הכיסא הוא הנושא, הכבוד עצמו הוא דמות, צורת אדם. מי היא צורת האדם? כמובן מדובר פה על האדם השלם. דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. איש תם, אדם שלם, אדם שצורתו שלימה לגמרי, צורתו חקוקה בכיסא הכבוד. כלומר, כיסא הכבוד זה הכיסא שכל עניינו הוא לגלות את הכבוד האמיתי, כבוד שמיים אמיתי. כבוד שמיים אמיתי יכול לגלות רק אדם. ברור, זה ברור, זה פשוט, זה מובן מאליו, שכשבורא העולם ברא את הדרגות הנמוכות ביותר, את הדרגות שהן, בריאת העולם הגיעה עד לדרגות הנמוכות ביותר של צורת אדם. מאוד 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 נמוך. והכוונה הייתה, כן, הכוונה הייתה שמצורת אדם צריך, חייבת, משם, כן, משם צריך להתגלות כבודו. בינתיים, מה שאנחנו רואים כאן מסוגיית הגמרא, זה כשמשה רבינו אוחז בכיסא כבודו של בורא העולם, זה מאפשר לו להוריד את התורה למטה, דהיינו, להביא את התורה עד אלי. וכל אדם יהיה הנמוך ביותר. הנמוך ביותר. אם הוא רק לא חירש, שוטה, קטן, דהיינו, חסר דעה. אם הוא לא, רק לא חסר דעת, אז הוא בר הכי לקיים כל מצווה שהיא. יכול לקיים מצווה. וכשאדם מקיים מצווה, באותה, כן, בעת, בזמן, בזמן שהוא, כשהוא מקיים מצווה, זה הייעוד, לשם כך כביכול ברא בורא העולם את העולם. כדי שהמצוות תצאנה, כן, מהדרגות הנמוכות ביותר של העולם. כל בני האדם. אנחנו עומדים ומתפללים בימים הנוראים, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך, ומלכותו בכל משל. מדובר פה בבני אדם שכל אשר נשמע באפו זה הכוונה, משהו, משהו, המינימום של צורת אדם. ואנחנו מתפללים שמאותו מינימום של צורת אדם, כן, גם הוא יכיר בהכרה המועטת, הקטנה שיש לו, שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. גם הוא יבין את זה. כמובן הוא לא יבין את זה כמו ש, כן, הוא לא יבין את זה כמו תלמידי חכמים גדולים. אבל כביכול בורא העולם רוצה להגיע אל ההבנה הזאת, שגם בהבנה הזאת הדבר הזה יתברר. זה כבוד שמיים. כבוד שמיים צריך להגיע מכל צורת אדם, תהיה כמה נמוכה שתהיה. ככל שהיא יותר נמוכה, אז הכבוד גדול יותר. ככל שצורת אדם נמוכה יותר, שפלה יותר, וגם היא מכירה, גם לשם הגיעה ההכרה הזאת, הדבר הזה הוא, זהו הדבר שבוקע את כל הרקיעים. זה הדבר של לשמור כביכול, כמו שאמרנו, כן? לזה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. כל מי, איזשהו אדם, באיזשהו מקום בקצה העולם, כל מי שנשבע, כל מי שקורא הברך, דהיינו, כל מי שרואה איזשהו דבר שהוא נעלה ממנו, והוא מבטל את עצמו כלפיו. אז יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. אתה האמת, ואתה הדבר הנכבד ביותר בעולם. זה מה שאנחנו אומרים כביכול לבורא העולם. בורא העולם הוא צריך להיות נתפס כדבר היקר ביותר, הנכבד ביותר, וכאמת הברורה ביותר בעולם. כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. ועל זה אנחנו מתפללים על כל יושבי תבל, שכולם יכירו וידעו את זה. נוסף, זה עניין אחד. זה שהתורה קוראת לנפש, כבוד לנפש, זה משום שכביכול הציפייה היא שמהדרגה הזאת שנקראת נפש, זאת הרמה הנמוכה ביותר של צורת אדם, שמשם, גם שם תגיע, גם לשם תגיע ההכרה שלך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. גם למי שלא הגיעו לדרגות, לרמות קצת יותר גבוהות של השגה, אין להם אלא את הרצון החיים בלבד. זה מה שיש בנפש. רצון חיים בלבד. אין להם שייכות לתכנים של דיבור. הם יודעים רק מעשים. לעשות. לעשות לפי הצרכים, לפי מה שנדרש, לפי מה ש... הם מסוגלים רק לעשות דברים מסוימים, הדברים שצריכים אותם. אבל להיכנס לתכנים, להיכנס לדיבורים גבוהים יותר, להבנות קצת יותר עמוקות, הם לא שייכים לזה. המטרה היא שהנפש נקראת כבוד. הכבוד האמיתי הוא בנפש. הכבוד האמיתי, כבוד שמיים האמיתי, עולה דווקא מהנפש. ככל שהדבר רחוק יותר, וגם משם עולה כבודו. על זה כתוב, אנחנו אומרים את זה בפיוט, פיוט אשכנזי, בימים נוראים, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. כתר מלוכה מגיע ככל שרחוקים יותר שומעים ובאים. רחוקים, רחוקים, באמת, מדובר פה על אנשים מאוד מאוד, מאוד רחוקים. ככל שמהם מגיע כבוד שמיים, זהו הכבוד הרצוי, זה הכבוד שאליו, אליו. כן. שוב, כמו שאמרנו, העולם נברא כדי שכל מי שנשמע באפו, מינימום, מינימום, יאמר השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. זאת תהיה הכרה שהיא תגיע עד לדרגות הנמוכות ביותר. כך הדברים ייראו, כן, כשהעולם יגיע לתיקונו השלם. באופן שעיקר הכבוד הוא על הנפש החיה. והיא, כמו שכתוב, כמו שהוא אומר, בעל המאור, היא אצולה, הנפש אצולה מכיסא הכבוד. זאת הדרגה היותר נמוכה. זה שם אחד של הנפש. זה שם, הנפש נקראת כבוד. יש לנפש עוד שם. בפסוק במשלי, כתוב בפסוק, גם בלא דעת נפש לא טוב. אומר על זה הגר"א. כך כתוב בפסוק, בלא דעת נפש לא טוב. אומר על זה הגר"א. טוב. כולם יודעים ש ישנם כמה וכמה צירופי אותיות. כן. יש לנו את האלף בית שלנו, את האלף בית שהוא האותיות בעצמה. אבל מילים, מילים, אז הם צריכים צירופי אותיות. וישנם מערכת צירופים התחלתית, מערכת ראשונה של צירופים. שיש בה כמה וכמה צירופים. כמה וכמה. אחד מהראשונים שבהם, אם לא הראשון, העיקרי שבהם, זה את בש. את בש. א', תמורת ת', ת' תמורת א', ב' ושין אותו דבר, וכן הלאה. מכיוון שיש חף ב' אותיות, אז באות ה-11 מלמטה, וה-11 שיורד מלמעלה, נפגשים שתי האותיות. זה במילה קול, 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 חף, זאת האות ה-11 מלמטה, יוד ועוד חף, ומלמעלה, כשהאותיות יורדות, אז האות ה-11 מתף ומטה היא למד. אז הצירוף, הצירוף, החיבור מלמעלה למטה. כשהם מתחברים, סוף, אז הם מתחברים יחד במילה כל. נפש, אלה הם אותיות ששייכות לחלק היותר גבוה, לחלק האותיות שיורדות מלמעלה. המקביל להם באותיות שעולות מלמטה, אז זה ת' כנגד נון, ו' כנגד פ' וב' כנגד ש'. דהיינו נפש תמורתה טוב. תמורת הנפש, שהם האותיות העליונות, האותיות שמקבילות להם, מצטרפות אליהם מלמטה, כן? מלמטה כלפי מעלה. אז האותיות שמצטרפות מלמטה למעלה הן האותיות טוב. דהיינו, המילה טוב היא המילה שהיא המקבילה למילה נפש. נפש, טוב. כמה מילים של קצת ביאור במה יסקינה, על מה אנחנו מדברים. אז כבר הזכרנו את זה במשך הזמן כמה פעמים. הצירוף הזה שנקרא אטבש, אז הבסיס שלו הוא האותיות הולכות לפי סדר, והסדר הוא, זה מתחיל באלף ונגמר בתף. אלף היא ההתחלה, תף זה הסוף. תו, התף הוא הסוף. כשמישהו מדבר אל מישהו ומגלה לו משהו, אומר לו משהו, והוא אומר לו דבר שלם, אז השני, אותו שומע, מבין את דבריו של המשמיע, הוא מבין אותם למפרע אחרי שהוא גומר את כל דבריו. כשהוא גומר את כל מה שהוא רוצה לומר, אז הוא מבין את תחילת הדברים, את הדברים מתחילתם. בתהליך, כשאדם שומע, באמצע, כן, נמצא באמצע השמיעה. אז באמצע, אז הוא מבין, כן, הוא מבין חלק, הוא מבין אפס קצה של הדברים, חלק מהדברים. אבל כשהדברים הולכים ונשלמים ומתחברים יחד, אז כשהדברים מגיעים לסופם, אז מבינים את התחלתם. כשהדברים מגיעים לסוף, אז מבינים למפרע את נקודת ההתחלה. באופן שעקרונית, כשמגיעים לתף, אז מבינים את האלף. וכן הלאה. ככל שהדברים מתקדמים, מבינים יותר, מבינים יותר, מבינים יותר. אבל כשמגיעים ממש לסוף, אז מבינים את הכל. מהתחלה ועד הסוף. הבנה שלמה. כאן נמצא כאן נמצא ההיגיון שבצירוף הזה. הצירוף הזה איך שהסוף מתחבר לנקודת ההתחלה. הסוף מתחבר לנקודת ההתחלה, ההתחלה. משהו לא לגמרי הסוף, אז הוא מתחבר, אבל לא ממש עד ההתחלה. מתחילים להבין את המערכת, כן, אבל לא מתחילתה ועד סופה, ממש. כך היא צורת הדברים. הצירוף עצמו של הדברים האלה, זאת אומרת, הצירוף של... אנחנו תמיד נוקטים שהחלק הראשון זה הגילוי, הדיבור. החלק שהולך אחורה זה חלק ההבנה, התפיסה. התפיסה היא זאת שתופסת את הדברים אחורה, זאת אומרת, את הדברים מתחילתם. אבל הגילוי הוא גילוי שהוא מתחיל מנקודת ההתחלה והוא מתגלה והולך. התפיסה חוזרת אחורה. טוב. כשאנחנו אומרים טוב, והמילה הזאת, טוב, זאת מילה שהיא שייכת לאותיות שהן הולכות קדימה, הן הולכות כלפי מעלה. האופן שנתפס טוב, טוב, זה נפש. איך הטוב הזה נתפס? זאת אומרת, איך התגובה, איך מבינים את זה? איך קולטים את זה? איך קולטים את ההגד הזה שנקרא טוב? אז זה מגיע, מגיע נפש. הנפש קולטת את המושג הזה שנקרא טוב. פירוש. המושג טוב בעצם, המושג טוב, אנחנו משאלו מישהו להגדיר מה זה טוב, מה זה טוב כהגדרה, לא לא בדוגמאות, לא בדוגמאות, אלא בהגדרת המושג, מה זה טוב? טוב זה דבר שיכול להביא אותי אל התכלית הנרצה. טוב זה נקרא דבר שעל ידו אני יכול להגיע אל התכלית. זה נקרא טוב. למועד, בלשון התורה, קוראים חז"ל יום טוב. כיוון שמועד זה הדבר שאליו אנחנו הולכים, רגל, מועד, רגלים, מועדים, פירוש, אותם מחוזות שאליהם אנחנו הולכים, אליהם אנחנו רוצים להגיע. אלה הם היעדים, אלה הם הרגלים שהולכים אל היעדים, פעמי רגלינו, בשלוש פעמי רגלינו. אלה הם הפסיעות שאנחנו הולכים לקראת היעד. חז"ל קוראים לזה יום טוב. יום טוב. ככה זה נקרא. בלשון חז"ל, והם שינו את לשון הכתוב. שינו את לשון הכתוב. זאת אומרת, לא משתמשים בלשון, לא משתמשים במילה שהתורה בחרה לקרוא למועדים, אלא המציאו מילה חדשה. ימים טובים. יום טוב. ללמדנו, כן, שלא נטעה. טוב פירושו מה שמביא אותי אל היעד. זה טוב. רע, זה, פירוש המילה רע זה דבר שבור. רע, כמו תרועם בשבט ברזל. רע, כמו סולם רעוע. אז כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. סולם רעוע נקרא כך משום שכל מי שירצה להשתמש בסולם רעוע להגיע לאיזה תכלית, לאיזה יעד, אז הוא יכול למצוא את עצמו לגמרי ביעד אחר. זה לא טוב, זה רע. אותו דבר, אותו כוח, אותו כוח שהוא והוא בלבד יכול להביא אותי לאותה תכלית נרצית. הוא יכול להביא אותי לאותו יעד שאליו אני צריך להגיע. זאת הנפש. הנפש. והיא בלבד. אם היא לא כתיקונה, אם היא לא טוב, לא טוב, אז אני לא אגיע לשום מקום. דעת, זה הכוח, זה הכוח שעל ידו יש בידינו, כן, לתפוס, להתחבר לאותו יעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. מהר"ל מעריך חוזר על זה כמה פעמים. עדה נקראת כך, עדת ישראל, עדה, עדה. היא נקראת כך משום שזה ציבור שהולך ליעד אחד. הם הולכים לאותו עד, עד, יעד. הם כולם רוצים להגיע לאותו יעד, לכן הם עדה. מי שלא רוצה להגיע לאותו יעד, אז הוא נחרט מהעדה. אז ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל. זאת נקודה אחת. מה שמהר"ל מוסיף זה שעדת זה אותיות דעת. הדעת היא זאת שעל ידה אני יודע להגיע לאותו יעד נדרש, לאותו יעד נרצה, לאותו יעד שאליו צריך להגיע. הדעת היא זאת שמחברת אותי באמת לאותו יעד. בלא דעת נפש לא טוב. הנפש מצד עצמה, נפש זה לשון רצון, כבר הזכרנו. נפש לשון רצון אם יש את נפשכם. הרצון, אותו רצון. כן. אם אנחנו נסמוך עליו, על הרצון שנמצא בנפש, אנחנו לא נגיע רחוק. הנפש מתאווה לדברים שהם בדרך כלל דברים מאוד מאוד נמוכים. הנפש היא אדם. גם זה מתורתו של המהר"ל. האדם, אחד מהסיבות, כתוב במהר"ל, שהאדם נקרא אדם, זה שהוא בידו להשליט את האלף. אלף, אלף זאת האות של לימוד, זה פירוש המילה אלף. אלף, אלף בינה, אלף חוכמה, אלף חוכמה, אלף בינה. אלף, למד. אדם הוא זה שיכול להשליט את האלף על הדם. את האלף, את מה שהוא למד, כן? את ההבנה, את התפיסה, את זה הוא יכול להשליט על הדם. לכן, אחד הטעמים שהאדם נקרא אדם. האדם נקרא, יש כמה טעמים. מהר"ל עצמו חוזר על כמה. אדם מלשון אדמה לעליון, אדם מלשון אדמה שהוא יכול לעשות פירות ולהצמיח חדשות. דברים שיכול להביא לעולם דברים שלא היו, דברים שלא באו לעולם אף פעם. האדם יכול להצמיח אותם, לגלות אותם. אבל אחד הטעמים, האדם, האדם. האדם יכול להשליט, האדם בעצמו, האדם בעצמו, האדם הוא אדם בעצמו צריך רסן, צריך שליטה. כל מי שסומך על אדם בעצמו ואדם מכוון אותו, אז אדם יכוון אותו רק לדם. רק לדם. אדם מתאווה, אדם רותח, אדם כועס, אדם עושה כל דבר רע שיש בעולם. אדם בעצמו. האדם צריך להיות מישהו שהוא יכול להחזיק את הדם ברסן. לא לתת לדם להשתולל. בר דעת, בר דעת, בר דעת הוא בר, זה בתרגום, מה שבשפת ה... בשפת בני אדם, בר דעת נקרא בר מצווה. כשהוא נהיה בר דעת, הוא נהיה בר מצווה. הוא נהיה אחראי למעשיו, הוא נהיה בר ציווי, ואפשר לצפות שהוא יקיים את מה שמצווה עליו, את מה שהוא נצטווה הוא יקיים. מי שלא בר דעת, אי אפשר לצוות עליו שום דבר. אפשר רק לשמור עליו. צריך פיקוח. בר דעת, בר דעת, יודע את חובתו. אחראי. יודע לקחת אחריות. יודע להיות מצווה ועושה. בלא דעת נפש לא טוב. הנפש בעצם היא טוב. אבל בתנאי, עם דעת. וכשם שהדעת מחברת, כן, את כל מה שצריך חיבור להשלמת עצמו, הדעת מחברת כל אחד לכל מה שהוא צריך להשלמת קיומו. זה, את זה הדעת עושה. הנפש והטוב צריכים להתחבר על ידי הדעת. בלא דעת נפש לא טוב. עם דעת, אז הנפש עצמה היא הטוב. עצם הנפש זה הטוב. נפש של בר דעת, אז היא מכוונת, כן. וכך זה סולם העלייה של כל אדם. סולם העלייה של כל אדם זה מהרגע שהוא נהיה בר דעת, אז הנפש שלו צריכה להתחיל להיות טוב. טוב. טוב פירוש שהיא תביא אותו אל היעד שאליו הוא צריך להגיע. שני שמות יש לנפש, כבוד וטוב. כבוד וטוב. הנפש נקראת כבוד, הנפש נקראת טוב. יחד זה 49. כבוד וטוב יחד הם ממתת. אלו הם ימי הספירה. למד בית ימים ראשונים. אלו הם הימים שבהם צריכים לקנות את בחינת הכבוד של תורה. מאז ועד ממתת יש עוד י"ז ימים, ואז זוכים. אם זכינו לכבוד, זכינו גם לטוב. אז קונים את הטוב של תורה. למד בית ימים. היה מספר הימים שמתו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה. תלמידי רבי עקיבא היו, אילו היו נוהגים כבוד זה בזה, תלמידי רבי עקיבא, נקריא את לשון רש"י. הגמרא מספרת, הגמרא במסכת יבמות מספרת. של רבי עקיבא, לרבי עקיבא ש ידוע, נקודת המוצא של רבי עקיבא ידועה. נקודת המוצא של רבי עקיבא הייתה מאוד מאוד נמוכה. צריך היה ללכת ללמוד א' ב' יחד עם ילדיו. רבי עקיבא צריך היה עם ילדיו ללכת ללמוד א' ב'. זאת הייתה נקודת, ככה הייתה תחילתו של רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא ראה, כן, ראה מים שזורמים על אבן, והאבן הזאת, המים שחקו אותה. המים יישרו אותה, עיגלו אותה, פעלו באבן. אז רבי עקיבא למד מזה, לימוד, כן, לימוד נפלא ונורא. שכש מתרכזים בדבר מסוים ומפעילים עליו כוח, שיהיה הכוח הזה קטנטן, כלום, שום דבר, אבל ההתמדה ובלי להפסיק, אז גם כוח קטן הופך להיות כוח גדול מאוד. הוא יכול לשנות, גם את הדברים הקשים ביותר, בתנאי שזה יהיה מרוכז ומתמיד. אצל רבי עקיבא נתגלה דעת והנפש הייתה טוב. הנפש, נפשו של רבי עקיבא. כשאומרים על אדם שנפשו חשקה בתורה, שהגמרא אומרת על חברו של רבי עקיבא, שהוא עוד אחד מאותם ארבעה שנכנסו לפרדס יחד עם רבי עקיבא, בן עזאי. ובן עזאי לא נשא אישה. הדבר הזה זה צורך, זה דבר בסיסי לכל בני האדם בעולם, חוץ ממה שהדבר הזה הוא מצווה, המצווה הראשונה בתורה. אבל זה דבר שהוא צורך בסיסי לכל אדם. שאלו אותו למה, אז הוא ענה, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה. אותם חלקים בקומה שלי, אותם חלקים בצורה הפנימית שלי, שהם צריכים להיות אלה שמכוחם אני צריך לשאת אישה, כל החלקים האלה הם קשורים לתורה. מה אעשה? אין לי ברירה. פשוט אין לי מקום להכניס אליו אישה. אין אצלי. פשוט אין לי מקום. כל המערכת הפנימית שלי היא כולה תפוסה. נפשי חשקה בתורה. כאן, אם רוצים לראות את האופן, איך נראית נפש עם דעת, עד כמה היא טוב, עד כמה היא מגיעה ליעד. לא היה עוד אחד שהגיע ליעד כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא היה אדם שעבר את כולם, משה רבינו אמר לפני בורא העולם, יש לך אדם כזה ואתה מבקש ליתן תורה על ידי? זה מפורש בגמרא. זה היה רבי עקיבא שעד גיל 40, הוא אפילו לא התחיל לרצות, כן? עד אז עוד לא הייתה לו דעת, אז גם הנפש לא הייתה טוב. אבל רק אז הוא קיבל את הדעת, ואז הוא התחיל ללמוד א' ב'. ארבעים שנה למד וארבעים שנה לימד. לא היה עוד אדם ששינה את העולם כמו רבי עקיבא. וחזל כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמה. וכשבורא העולם הגיע לרבי עקיבא, אז האדם הראשון שמח. אז הוא שמח. הנה, זאת צורת אדם. ורבי עקיבא הזה, רבי עקיבא הזה, כל עצמו היה נפשי חשקה בתורה. נפש פלוס דעת. טוב. זה טוב. וכשרבי עקיבא גדל, גדל יותר, אז זה הרי דבר ברור, שכשמשה רבינו אומר לבורא העולם, יש לך אדם כזה ואתה מבקש ליתן תורה על ידי, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלתה במחשבה לפני. כביכול, בורא העולם אומר למשה רבינו, שזה דבר שבזה אי אפשר להתערב. אלה דברים שהם כף שיד רחמנה והם שייכים לבורא העולם בעצמו. התורה צריכה להינתן על ידי משה רבינו. אבל ישנה עוד קבלת תורה אחת. עוד קבלת תורה. אני מקריא את לשון רש"י בשיר השירים. על הפסוק ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. פסוק השני במגילת שיר השיר. אז אומר על זה רש"י, זהו ביאור משמעו, מה שהוא אמר עד עכשיו, פשט, ונאמר דוגמה שלו, על שם שנתן להם תורתו, ודיבר עמהם פנים אל פנים. בורא העולם נתן לנו את התורה, ודיבר איתנו פנים אל פנים. ואותם דודים, אותם ערבים עליהם מכל שעשוע. כלל ישראל מתגעגע, כלל ישראל מתגעגע למעמד הר סיני. זה עדיין ערב לנו מכל, כן, מכל דבר ערב אחר שבעולם. ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. כאן כתוב ברש"י שאנחנו קיבלנו הבטחה מבורא העולם. שהוא עוד פעם יופיע עלינו ויבאר לנו את סוד טעמיה של התורה ומסתר צפונותיה. את כל מה שגנוז בתורה, את כל מה שתמון בתורה. אז בורא העולם עוד פעם יופיע עלינו ויגלה לנו את סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. כאן כבר לא מצאנו שבורא העולם גזר שקבלת התורה הזאת תהיה על ידי משה רבינו. כאן כבר לא הייתה שום גזירה. מובטחים שיופיע עוד עלינו לגלות לנו סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. כאן חוזרת ונאורה הטענה של משה רבינו. יש לך אדם כזה, אין לך אחר, אל תחפש אף אחד אחר. זאת אומרת, וכאן כבר אין תשובה. כאן לא הייתה החלטה. התורה צריכה להינתן על ידי משה רבינו. התורה הזאת, זה ברור, זה מוכח. התורה הזאת צריכה הייתה להינתן על ידי רבי עקיבא. זאת אומרת, שאם בית מדרשו של רבי עקיבא, אותו בית מדרש, רבי עקיבא יסד, אם אותו בית מדרש היה קיים, אז ממנו הייתה מגיעה הקבלת תורה הזאת. אילו בית המדרש לא היה, אילו בית המדרש ההוא לא היה נפגם, לא היה הולך באיזשהו, במשהו, לא היו הולכים הצידה. לא היו נוטים מהדרך. אז ברור שמאותו בית מדרש הייתה מתגלה הקבלת תורה הזאת. סוד טעמיה ומסתר צפונותיה היה מתגלה שם. וכאן היה מתקיים מה שכתוב בפסוק שרש"י מפרש. כאן היה מתקיים, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. וזה ברור, כן. שאילו זה היה מתקיים, אז הכל היה מתגלה, והיה מתגלה כל סתום, והעולם היה מגיע לתכליתו. העולם היה מגיע לתכליתו. אבל קרה מה שקרה. אותו מהלך. אנחנו הרי הולכים לקבל תורה. הולכים לקבל תורה. אז מצטרף, וזה נשאר לדורות, להליכה שלנו לקבל תורה, מתלווה אבלות. היינו יכולים לקבל גם את זה, גם את מה שאנחנו מובטחים מאיתו, להופיע עוד עליהם, גם את זה יכולנו לקבל. ואת זה הפסדנו. אז דווקא בהליכה לקבל תורה, אנחנו מתלווה אבלות. צריך ללכת בשמחה לקבל תורה. ובאמת, מלכתחילה, אז כתוב הרי ברמב"ן בפרשת השבוע, בפרשת אמור. כתוב ברמב"ן, כל ימי הספירה היו צריכים ללמוד, היו חייבים, זה בהכרח, היו צריכים להיות כימי חולו של מועד, כתוב ברמב"ן. זה חול המועד גדול אחד, מיציאת מצרים עד קבלת התורה. כל הימים האלה היו צריכים להיות ימי מועד. כשמתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, זה לא אבל על אנשים מסוימים. מעולם לא שמענו, מעולם לא שמענו, שמתאבלים, כל אבלות, מצרפים אותה לאבלות על החורבן. על כל החורבנות וכל השמדות שהיו לנו, וכל מה שהדרך שלנו רצופה, רצופה דמעות, רצופה דם, רצופה כל הצרות שבעולם. את כל הדברים האלה, על כל זה אנחנו בוכים בזמן הבכייה. על כל זה אנחנו בוכים בזמן החורבן. כאן לקחנו את ימי חול המועד, אותם לקחנו כדי לעשות אותם לימי אבלות. האבלות היא על אותו דבר בעצמו שלקראתו אנחנו הולכים. אותו דבר שאמור היה להיות הדבר המשמח, הוא זה שמעציב אותנו. זה דבר ברור. סיבת השמחה היא עצמה סיבת העצב. הימים האלה הפכו להיות, עם זה שהם ימי שמחה, הפכו להיות ימי אבלות. והאבלות היא על אותם תלמידי רבי עקיבא, שהם היו צריכים להיות אלו, שהיו צריכים להביא, להאיר לנו, להביא לנו, להוריד לנו, את אותה הופעה שאנחנו מובטחים, שכביכול בורא העולם, עתיד להופיע עוד עלי, לגלות לנו את הפנים, את העומק, את סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. יום אחד יש, יום אחד בכל ימי הספירה, יש יום אחד שבו אותו דבר מצופה, אותו דבר קרה. אותו דבר קרה באמת. זהו היום שבו נתגלו, רזי תורה, באופן שלא נתגלה אף פעם. לא היה מעולם כגילוי הזה. בו נתגלו העומק של רזי תורה בפרק. בצורה הגבוהה ביותר. זה היה יום הסתלקותו של רב שמעון בר יוחאי, שאז אז הוא גילה את הנסתרות שבנסתרות, את הדברים שהיו גנוזים בליבו, כך הוא אומר בפירוש, בעצמו אומר את זה. זה מפורש. הדברים שהיו גנוזים בליבו ומוכנים אצלו להגיד אותם בעולם הבא, אז הוא גילה אותם ביום פטירתו פה בעולם הזה. אז היום הזה חזר להיות מועד, וזה לא ברור, באמת לא ברור למה, אבל הפירוש הוא פירוש. היום הזה חזר להיות יום מועד, משום שהוא היום היחידי שנשאר מימי הספירה שהוא אפשר לדלג עליו, אפשר לוותר על האבלות. ביום הזה אפשר לוותר על האבלות. היום הזה חוזר למקור, שהוא יום מועד. הוא, כך היה ראוי שיהיו כל ימי הספירה. אבל בכל החלק הראשון, כל החלק הראשון כולו, למד בית ימים ראשונים שבהם מתו תלמידי רבי עקיבא, מתו כביכול, היו, מדובר פה על 24,000 תלמידים, והיה העולם שומם, כמו שכתוב. העולם היה שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, וזה 5 תלמידים. 5 מתוך 24,000. זה משהו, משהו. הסיבה שהם מתו, זה משום שלא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. הפירוש, אין לנו אפשרות לפרש, מה זאת אומרת לא נהגו כבוד זה בזה? חלילה, לא היה שם שום, ודאי שלא הייתה שם שום עבירה על כבוד, על כבודה של תורה, או אף אחד לא. אף אחד לא מעלה את זה על הדעת. למה שיהיה כאן? למה? למה? אבל הדבר היחידי שאפשר להבין זה כל אחד ואחד השיג כפי כוחו. אבל דבר אחד הם לא הבינו, כנראה עד הסוף. מה שהם לא הבינו זה העובדה שהיחד שלהם הוא הסיבה להשגה הגדולה של כל אחד ואחד. ממילא הם לא ראו שכל אחד ואחד הוא תלמידם של כולם. זה נקרא לא נהגו כבוד זה בזה. קבלת תורה של מעמד הר סיני הייתה חייבת להיות כאיש אחד בלב אחד. הייתה חייבת להיות כאיש אחד בלב אחד. זאת הצורה, כך מקבלים תורה. שם בבית המדרש הזה, שהיו צריכים לקבל תורה, את אותה תורה של מה שנקרא, כן, בלשון חז"ל, בלשון רש"י, סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. היו צריכים לקבל כאיש אחד בלב אחד. אילו היו, חז"ל אומרים, אילו היו ישראל חסרים אחד פחות מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. לכן כולם יחד אמרו נעשה ונשמע. כאיש אחד, בלב אחד, כולם יחד אמרו. וכל אחד ואחד, זה הפירוש כולם יחד, כל אחד ואחד ידע שכל מה שיש לו זה בזכות כולם. בזכות היחד של כולם. התפיסה הזאת, אם היא הייתה חסרה, אז היא מנעה את אותה קבלת תורה. כך הייתה צריכה להיות צורת כאיש אחד בלב אחד. הימים האלה הם ימים כשאנחנו הולכים לקבל תורה, אז יש כאן משהו היום ונורא. קבלת התורה היא כזאת שאם מקבלים מוטב ואם לאו חלילה, אז כל כלל ישראל בסכנה. כל מקבלי התורה הם בסכנה. אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו, שם ישמור. זה מה שקרה לאלו שאמורים היו להיות מקבלי התורה. אם אתם מקבלים מוטב ואם לאו, בטור כתוב שבזמן ספירת העומר, דהיינו תחילת הערב, בזמן ערבית שאז סופרים, אז צריך להיבטל ממלאכה. כך כתוב בטור, מביא כמה וכמה דעות, מובאים כמה סיבות לזה. אחד הסיבות זה ביטול מלאכה משום כבודם של תלמידי רבי עקיבא, שאז באותה שעה ליוו אותם לבית עולמה. 24,000 לחלק ללמד בית, כן, זה משהו, בערך קצת יותר ב-700 ליום. 700 ליום. מכריזים על ביטול מלאכה משום כבודם של תלמידי רבי עקיבא, שכעת הלוויה שלהם. הימים האלה הם נוראים ואיומים. אם כן, אז כל הטוב שבעולם. ואם חלילה לא, אז ההר כגיגי עומד מוכן לרדת, וזהו. כללו של דבר. זה מה שרצינו לבאר. האופן איך להגיע לקבלת התורה. האופן איך להגיע לקבלת התורה. את הדוגמה צריך לקחת מרבי עקיבא. כמו שרבי עקיבא הגיע לתורה, ככה אנחנו צריכים להגיע לתורה. נפש. נפש. יותר מנפש לא היה לו. אבל נפשו חשקה בתורה. והוא הגיע והוא השיג. עד כדי שמשה רבינו בעצמו אומר שקבלת התורה צריכה לבוא על ידו. והסיבה שלו היא כביכול מכף שד רחמנה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. ההבנה שלנו תביא אותנו לתפוס שדווקא רבי עקיבא צריך להיות זה שדרכו התורה ניתנת. זאת הטענה של משה רבינו. כך עלתה במחשבה לפניו. אבל רבי עקיבא היה אדם, היה האדם שדרכו שלו היא הדרך לקבלת התורה. על ידו צריכה להתגלות התורה. הוא זה שצריך להיות מורה הדרך של כל כלל ישראל. איך הולכים אל התורה? איך הולכים לקבל תורה? כך הולכים לקבל וכך מקבלים תורה. זה מה שרצינו לבאר היום. שאני אעזור לנו, שבאמת נזכה כולנו למשהו מההערה הגדולה הזאת.